שיעורי הברבי רב דחד יומה של כל חי, לעילוי נשמת הרב חיים בן הרב אליעזר, זכרו לברכה. מרת חווה שרה בת הרב יהושע עליה השלום, הרב יהושע בן הרב חיים, זכרו לברכה, לבית ציפורי.
יום שכולו תורה בכל חי, תודה לכם שאתם איתנו ביום הזה בבית המדרש הגדול בעולם. נזכיר למאזיננו כי ניתן לצפות בשיעורי התורה באתר כל חי. וכעת נאזין לשיעורו של מגיד המישרים, הלו הרב מנחם שטיין, בבקשה.
שלום, ובאמת אני רוצה לפתוח בכבוד האכסניה. אנחנו בהזדמנות מיוחדת במינה לנצל את היום הזה במערכת הזו שלא מצריכה התכנסות במקום אחד. באמת ברכה גדולה ליוזמים של המיזם הגדול הזה לנצל את היום הזה, כפי שבעצם היה במהלך השנים, שהיום הזה הפך ליום גדול של תורה. בנסיבות הלא פשוטות של התקופה האחרונה, הדבר הזה היה אמור להימנע, אבל ברוך השם שהמערכת כאן גרמה להרבצת תורה רחבה, הן בהזנה והן בצפייה, והדבר הזה בהחלט ראוי לכל שבח. על כן, בראשונה, לאחר שאנחנו פותחים בכבוד האכסניה, הייתי רוצה לדבר על איזשהו זווית שאנחנו, כמדומני, מאוד חשוב שנפנים בתקופה הזו, כשכל אוזן קרויה לשמוע, כל לב פתוח לקבל חיזוק, הכוונה, ורצון להתקרב לבורא העולם, למסרים הרוחניים, מה הבורא רוצה מאיתנו, בעיקר באופן מעשי בתקופה הזו, איזה תובנות עלינו להתרומם וללמוד, והדבר הזה הוא בהחלט יכול להביא במידה מאוד מרכזית לחיסול רוע הגזרה, יותר נכון לבטל את רוע הגזרה, כשאנחנו נוכל לומר לבורא, קלטנו את המסר, אנחנו באמת מבינים מה עלינו לשנות, ואנחנו באמת שיפצנו את עצמנו, כפי שאמר באמת יפה אחד הרבנים, העולם נסגר לרגל שיפוצים. העולם, העסק סגור, לא טיסות, לא נסיעות, בכל מרחבי היבשות, תופעה כלל עולמית שלא הייתה כנראה מאז ומעולם, אלא פעמים אולי בודדות בדור המבול, במעמד הר סיני, תופעות שהקיפו את כל הבריאה כולה. אנחנו חווים ימים היסטוריים, ימים באמת מיוחדים, ורק לפתוח את הלב ולהתרומם, לקבל מה שנקרא פרספקטיבה רחבה, ולא להצטמצם כל אחד עם הסידור הפרטי שלו, כשגם העניינים הפרטיים צריכים כמובן שיקום והכוונה, אבל להשתדל להתרומם ולהגיד לבורא, קלטנו את המסר, לקחנו איתנו את הלקח ואנחנו הולכים קדימה. אז בראש ובראשונה הייתי רוצה לספר כאן דבר שמאוד הרשים אותי, קראתי אותו היום, וכמדומני שהוא נותן פתח להכשרת הלב, להכשיר את הלב, רבותיי, להכשיר את הלב לראייה, כפי שאמרנו, בעלת היקף רחב יותר. את הסיפור סיפר ממקור ראשון, ראש הישיבה של דבר שמואל בכפר גנים, הגאון רבי ישעיהו, אברהם ישעיהו גרינמן, שליטה. בנו של אחיינו והחברותה של החזון איש רבי שמריהו גרינמן, והסיפור שסיפר הרב גרינמן הוא מפיו של יהודי צרפתי שחי באחד הפרברים שיוצאים מפריז, והוא עסק רבות בהקמת מקווה טהרה. הואיל ולא היה בסביבה מקווה זמין, מקווה ש ראוי להיות בנגישות מתאימה כדי לא להעמיד בניסיונות אנשים מסוימים, בנה אחרי מאמץ רב והכשיר מקווה טהרה, להרבות טהרה בעם ישראל, מה יותר גדול מזה? רבותיי, המקווה הוקם לשמחת כל יהודי הסביבה, ולאחר שהעסק תפקד והעסק רץ, זכה אותו בעל הקמת המקווה ונפקד בבן זכר. אני לא יודע אם זה ראשון או שני או שלישי, נפקד בבן זכר. ולאחר תקופה של מספר חודשים, הילד הזה מחליק לתוך המקווה ונשמתו עולה השמיים המיידית. הייתה תדהמה מוחלטת. הלבבות היו כאובים עד מאוד. בקעו כל מיני שאלות שאנשים עם אמונה תאורה לא שואלים, אבל בתוך הלב לפעמים זה מבעבע. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהצור תמים פה או לא. כי כל דרכיו משפט, כל אמונה ואין עוול. צדיק וישר. משפטי השם אמת, צדקו יחדיו, מיד ניתן את הדגש על המילה יחדיו. יחדיו, תסתכל על כל הקונטקסט, תעיין בכל הסיטואציה, בהיקף הרחב שלה. אבל הלבבות כאבו. אולי בלב בקע איזושהי שאלה, זו תורה וזו סחרה? דווקא באותו מקווה שאותו יהודי הקים, שם מת בנו הקטן, התינוק. איך כתוב בגמרא על דבר דומה? נחוניה חופר בורות שכין ומערות, שבנו אפל לבור הזה, ביתו. אז באו חכמים ואמרו, דבר שמסר עליו נפש אותו צדיק, נחוניה חופר בורות שכין, לעולי רגלים שיהיה להם לשתות בדרכם לירושלים, הגמרא מספרת זאת במסכת בבקמה בדפנון, הוא זה שיקשל בו זרעו, שביתו טיפול לבור הזה, שהוא הקים בור במיוחד לצורך השקייתם של עולי רגלים, ואז נעשה לנס בגלל הפסיקה הזו של חכמים וניצלה. כאן בלב הייתה הרגשה כזו, אותו יהודי צרפתי מספר לרב גריינמן, אנשים כנראה בלב אמרו, איי איי איי, ואני מי מדבר? אבל אני שתקתי, אמרתי, מי אני לשאול שאלות? אני נברא והבורא בורא, אני מונשם והבורא מנשים, אני אפילו לא גרגיר קטן בגלקסיה, והוא עשה לי את הלב, הוא בעצם נתן לי את הילד הזה. הוא התחייב איתי על כך שהילד יחיה 120 שנה, הוא עשה איתי חוזה חתום. כל מה שאני מקבל כל ילד לדקה זה מתנה בחינם. על סמך מה יש לי תביעה כלפיו, למה לקחת לי אותו? השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. אומר אותו יהודי צרפתי לרב גריינמן, אני כל הזמן דיברתי על עצמי, מה שנקרא באוטוסוגסטיה, בשכנוע עצמי, מה אתה שואל שאלות? מה אתה טוען טענות? מי אתה? קיבלת את התינוק הזה מתנה לפני מספר חודשים, מישהו התחייב לך לתת תפקוד כלייתי תקין ל-120 שנה, שאם יש איזו הפרעה בתפקוד, אתה טוען טענות, למה? מי אתה? הכל מתנה, לא שילמת על כך אגורה אחת, וכן הלאה. דיבורים של אמונה, כל הנשמה תהלל קהל אלוקה, אבל בכל אופן, יש רגש ויש שכל, יש לוגיקה ויש אמוציה, והאמוציות בערו, הביא מקווה לסביבה, ושם מצא את מותו הילד שלו. הוא מספר הצרפתי הזה לרב גריינמן, נסעתי לארץ ישראל, לא הרבה זמן לאחר האירוע הטרגי, ונרדמתי בטיסה. מי מגיע אליי? הילד. הילד בא, ואומר, אני הילד שלך, אני התינוק שנתתי לך, אני כבר הייתי פה מזמן, מזמן. אני אחד מבעלי התוספות. אחד מבעלי התוספות שעלו על המוקד במסעי הצלב, וידוע שבאותה תקופה, רבותינו, בעלי התוספות באשכנז, בעלי התוספות בצרפת, היו בתקופה הזו בפרט של תקופת ספירת העומר, היו אסונות כבדים שבעצם בבסיס הזה תוקנה התפילה של אב הרחמים, יזכרם אלוקנו לטובה עם כל מי שעלו על המוקד על קידוש השם, הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. אומר הילד הזה, אני בעצם כבר הייתי כאן ועליתי על קידוש השם על המוקד במסעי הצלב המזעזעים, במקומות האלה של וורמייזה, מגנצה והשפירה. וכיוון שנרצחתי על קידוש השם וכל בגדיי היו מלאים בדם, וידוע שדם של מי שמת על קידוש השם חייבים לקבור אותו, ואם דם ניתז במקומות מגוונים, לוקחים את כל אותם מקומות שספגו את הדם שנהרג על קידוש השם, בר מינן, כל פיגוע, כל יהודי שמת רק בגין היותו יהודי. שום סיבה אחרת לא הייתה למיטתו ולהריגתו, נידון כמת על קידוש השם, שנמצא במדור עליון שנקרא בלשון חז"ל, מדור של רבי עקיבא וחבריו, שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. אומר לו הילד שלו, אבא, אני מבעלי התוספות. ועליתי על המוקד, וכל בגדיי היו טבולים בדם של נרצח. ועל כן לא עשו בי טהרה, משום שצריך להשאיר את זה, ולקבור אותי עם הבגדים שלי. וקברו אותי עם הבגדים האלה, ועליתי 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 למדורים עליונים שאבא, אין לך מושג על מה מדובר ביותך בעל גוף. וגוף זה מלשון מגופה תחבית, כיסוי, חציצה, הסתרה, קוקר קטן בעל היקף מאוד מצומצם שלא רואה את כל הקונטקסט כולו. אבא, עליתי ועליתי ועליתי, עד שהגעתי למדור עליון. מדובר על מאות שנים, ששמה, עם כל הגדלות שלי ביותי מי שנהרג על קידוש השם, אמרו אין כניסה, אלא למי שטבל במקווה. כאן רק קדושת המקווה יכולה לגרום זאת. רק קדושת המקווה. לא מעבר לזה. לא פחות ולא יותר, ולא טבלתי במקווה. אותו בעל תוספות לא היה מקווה בסמוך למיטתו. לכן אמרו לי, כיוון שאתה ברמה כזאת גבוהה, יש לך רשות לבחור ולחזור לעולם הזה לצורך טבילה במקווה. לכן החליטו שאני אבוא לעולם הזה רק לצורך הטבילה. לא יותר מזה, לא צריך יותר מזה, אני מתוקן לגמרי. כידוע, תינוק אותיות ניתוק, אבל גם אותיות תיקון. בחיים אפשר לבצע תיקון, תף יוד קוף ואבנון, אותיות תינוק, וחס ושלום, אם מחטיאים את המטרה, ונגררים אחר תשטושים ובלבולים, ולא צמודים לאור האמת, עלולים לעשות ניתוק, נון יוד תף ואבקוף. והניתוק הזה גורם לעוד חמש, סדר חמש אותיות אלה, קינות, תינוק, תיקון, ניתוק, קינות. או תיקון או ניתוק. וניתוק מביא להרבה קינות שמקוננים. עשיתי תיקון, אבל יש צורך לתקן דבר מה, מקווה. לא כל משפחה אבא הייתה ראויה לקבל את הנשמה הקדושה הזאת. אבל אתה, כיוון שעסקת בצרפת, כאן, במקום שעליתי על המוקד, כאן עליתי על המוקד על ידי אותם פורעים, על ידי אותם גורמים, מסעי הצלב שלצערנו מה שהם עשו. כאן עליתי על המוקד במה שעשו הנוצרים, נהרות של דם. וכיוון שפה עליתי על המוקד, פה באתי חזרה לתקן כדי לטבול במקווה, אבל מי יזכה בי? מי שזכה זה אתה, ביותך מוסר נפש על הקמת מקווה במקום. אמרו בשמיים, כיוון שהיהודי הזה מסר נפש והקים בעשרת אצבעותיו, לקח את האחריות לבנות פה טהרה, הוא יקבל את הנשמה של אחד מבעלי התוספות. באתי ונולדתי אצלך, ואכן טבלתי בזה שנפלתי למקווה, טבלתי במקווה ועליתי מיד למעלה. אבא, אל תבכה, אל תבכה. אתה נבחרת מיני רבים לאכלס את הנשמה הקדושה הזו. ידוע שהחזון איש היה רואה ילדים פגומים בר מינם, בעלי מומים מולדים למיניהם, כגון תסמונות דאון, סיפי, בעיות מוחיות קשות, היה קם מלא קומתו לפניהם. ואמר, אתם לא יודעים איזה נשמה גבוהה יש בתוך הגוף המרוסק הזה. הגוף נקרא בלשון הפסוק באיוב, אור ובשר תלבישני, לבוש. עצמות וגידים תשוחחני. עצמות וגידים זה שכח. אור ובשר, לבוש. אמר החזון איש, הילד הזה, אם הייתם יודעים איזה נשמה קדושה יש לו, איזה פיסת אלוקות יש במציאות הזו שעטופה בגוף שבור, הייתם מזדעזעים, היה קם אלו קומתו כשהיה רואה את הילדים הטהורים הללו. אני באתי אליך לתקופה קצרה לבצע את הטבילה במקווה שאתה בנית, וחזרתי מיד למקומי, אבא אל תבכה. כמובן, האבא מספר לרב גריינמן, הייתי בשוק, הייתי המום, הפרטים היו מדויקים, כולל פרטים נוספים שלא פירטתי כאן, שאימתו את העניין בצורה שלמעלה מכל צל של ספק. ואכן כך היה. אני קראתי את הסיפור הזה, בגיליון שנקרא מרוול הצמא, שיצא היום, הגיע לביתי היום, הוא נאמר ונכתב שם בהקשר של דברים על נשמה קדושה, רחל דינר, ביתו של הגאון הרב יהודה אריה דינר, שנולדה ל-21 שנה, עם לקויות ומוגבלויות שונות, והתקבלה שם בזרועות פתוחות, מוגבלת לחלוטין. מוגבלת, לא בעלת כושר הבאה, ולא ניתן לדעת מה מתחולל בנפשה. והרופאים נתנו לה סיכוי אפסי לחיות. נולדה 750 גרם. 750 גרם לפני 21 וחצי, 22 שנה. והרב דינר מספר איזה אוצר היה להם בבית, ודברים נשגבים שלא היו רק בעבר הרחוק. דוגמה, היא הייתה, מדובר בנערה שכבר הגיעה לגיל 21, בקטנותה, בילדותה, בנערותה, בוכה, בוכה, עד שכביכול רצתה משהו, ולאחר שלפי השפה שהביעה את עצמה, כמובן לא במלל, אז הושיבו אותה ליד לימודו של אביה, מקום לימודו של אביה, ואז היא נרגיעה. שעות, יושבת במשך שנים ליד מקום מושבו של הרב, ושם היא נרגעת ומרגישה גובה. כשהרב עוזב את תלמודו כדי לצאת לאיזשהו מקום, להרבצת תורה או עניין אחר, שוב היא צועקת. עד שהרב צריך לומר לה באוזן, רחלי דינר, רחלי שלנו, אני הולך להרביץ תורה ברבים. ואז היא נרגעה. אם אין מישהו בסביבה שלה היה מדבר אבק לשון הרע, הייתה מתמלאת חימה, נפש קדושה בעלת סף רגישות עליון וגבוה לכל ריח של עבירה. אנחנו לצערנו בעולם הכל כך אטום, תמה זה אותיות אטום, אין לנו חוש ריח. צדיקים מרגישים, אני חייב לספר לכם שהמחותני רב שמחה ליבר בש מסנדריה המורחבת לקח פעם את האדמור מריבניץ, אני אומר את זה במאמר מוסגר לציבור שעכשיו שומע כאן ביום הזה, לקח אותו כשהוא התגורר בביתם בסנדריה המורחבת, היה איש אלוקים קדוש, אני נזכר עכשיו תוך כדי דיבור, שהוא לקח אותו למקווה באזור שם, המתין ולאחר מכן החזיר אותו. ורבותיי, הוא מספר שבאחד הפעמים שהוא לא יכול היה לצאת את החזור, ביקש מבעל חנות עסק גדול לבשר ידוע בירושלים, אמר לו, מרקר, תשים אתה, עושה טובה, תחזיר את הרבי מריבניץ, או ריבניץ, איך שקראו לו, ריבניץ, תחזיר אותו, בבקשה. ואכן אמר, בסדר גמור, אני אחזיר את הרבי. והרבי מריבניץ, אחרי התארה שלו, אחרי התארה, סיים, נכנס לרכב, וקופץ כנשוך נחש, קופץ משם ובורח, אדם זקן. לא הבינו למה, לא הסכים בשום אופן להיכנס. לאחר מכן הוא עלה חשש על ידי מחותני, אולי המושב שם מרופד בבת שיש בו שעטנז. אולי הוא מרופד בבת שיש בו שעטנז, וקדושתו של הרב הזה מרגישה את האש שבוקעת משם, יראת שמיים, אותיות ראיית שמיים. האנשים האלה, הגוף פחות חוצץ, אין להם תשטושים, הם רואים את המציאות, ראייה שמיימית על המציאות, לא ראייה קטנטונת תקשורתית, עם הסברים קטנים ונמוכים, היקף, טהור, בריא, רואה למרחקים, לא תמה, אותיות אטום, טהור, חשוף, גלוי, ראייה פתוחה, הוא מרגיש, המציאות הנשמתית שלו מרגישה. אמר מחותני רב ליבר שמחה בש, בוא נבדוק את זה אצל מעבדה לברור שעטנז. אני חייב לבדוק את זה, אמר האקר. ובדקו. והתוצאה הייתה שעטנז גמור. שמעת? לך תסביר את זה לאדם שחי צלחות, חי דברים אקדמיים טכניים שנבדקים רק במעבדות. לך תסביר את זה לאנשים שחיים את העולם הזה שנקרא עולם חשוך. תשת חושך ואי לילה, אמרנו אתמול, אמרנו בראש חודש אייר, תשת חושך ואי לילה. חושך זה העולם הזה שהוא חשוך, פירושו מבלבל, חסר. חשוך מלשון חסך, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. אומר הבורא לאברהם, לא חסרת, לא חיסרת ממנה אפילו את הילד שלך, מחמת אהבתך אותי. חושך, מצמצם, עולם שקר. הילדה הזו של הרב דינר, ילדה קטנה, רחל, שמעה בסביבה לשון הרע, התמלא חיימה אפילו אבק קל של לשון הרע, לא, לא, נשמה גבוהה, בגוף מרוסק, האור טהור, מאיר, ומעיד על כך שבזמן יציאת נשמתה, היא האירה אור אדיר שאי אפשר היה לראות, מדובר באדם מפוחח, הרב דינר הוא לא איש, איש מדומיין, אדם על הקרקע, רואה אור עצום יוצא ממנה, אור שלא היה אף פעם עליה, למרות שהייתה נראית מאוד מאירה. זה האור שמי יודע אם לא זה מה שכתוב בחזל, שמישהו טהור לגמרי בזמן יציאת נשמתו, יש מה שנקרא עמודה דנורה, איזה עניינים גדולים שיש על פניו. יש דבר כזה. ואנחנו צריכים להבין שהצדיקים הגדולים, שיש להם עיניים רחבות, גדולי ישראל נקראים כידוע עיני העידה. עיני העידה פירושו הראייה הרחבה. אני לא יודע אם כאן המקום לספר את זה, אבל אולי יש מישהו שלא שמע, אז אני מוכן לספר את זה, כיוון שבדידיה ועובדה זכיתי פעם להיכנס אל ביתו של רבינו שר התורה, רב חיים קניבסקי, שליטה. כשהרבנית הייתה חיה, הרבנית בת שבע אסתר, ביתו של הרב אלישיב, והייתי שם בפרוסדור לפני שנכנסתי לחדרו. אז היא, הרבנית הייתה במטבח הקטנטן שלהם, אז היא אומרת לי, אני רוצה לספר לך משהו. כנראה הייתה נתונה תחת הרושם של האירוע הזה שהיה כנראה יום, יומיים קודם. אני רוצה לספר לך מי זה בעלי. מתאים לה, ראוי לה. היא בנתה את בעלה, בנתה אותו במסירות נפש שלה, לאפשר לו התמסרות מוחלטת שעד שלא יודע צורת מטבע ואיך מכינים קוסטי. אז מגיע לה להשתבח במה שהיא, ברוך השם, גרמה את התנאים לכך שהוא התפתח ועלה להיות שר התורה. אז היא מספרת ש... אני אומר את זה פשוט ממקור ראשון, כך היא מספרת לי בהתרגשות רבה. היא מספרת את העובדה שה... כידוע לרב, יש נהג שיהיה בריא, הרב ישעיהו אפשטיין שליטה, מוסר נפשו למען כל צורכי הרב, והוא גם נהגו האישי. הגיע יהודי מתל אביב, יהודי, כנראה מסורתי, והיא אומרת, הוא הגיע, יהודי כבן 70, משהו כזה, ומבקש, הגיע לדירה, אני רוצה לקחת את הרב לאיזה אירוע, קיבלתי אוטו חדש, אוטו יקר, קרוב למיליון שקל, משהו מיוחד, אני כל כך שמח, אני רוצה לחנוך את האוטו שלי בזה שצדיק ייכנס לאוטו ואני אשמש אותו, והאוטו הזה ישימש צדיק. כך הוא אומר לרבנית שמספרת לי, הבדל לחיים ארוכים זה, היה בשנים האחרונות לחייה. אמרתי לו, תראה, אני לא מטפלת בנסיעות שלו, תפנה אל הרב אפשטיין, והוא זה שיגיד לך, אדרבה, אולי? מספרת לי, הוא פנה, והרב אפשטיין אמר, בסדר, מחר יש לו ברית באולמי, נאמר, ואקשל, אז תהיה פה בשעה אחד לאחר תפילת מנחה, והוא, לא אכפת לו עם מי הוא נוסע, אני אכוון אותך, והוא תסיע אותו ותחזיר אותו. היהודי היה מרוצה, שבע רצון, שמח מאוד, וציפה על היום הזה, ואכן הגיע. כבר הגיע ב-12 וחצי, ונבריק את האוטו, והכין את כל מה שצריך להכין, התרגש לרגע זה שיצטרך להסיע את רבינו להיות סנדק בברית. הרב סיים תפילת מנחה, ואמרו לו, זה האוטו? הוא ראה את היופי של האוטו, מרשים, אוטו מדהים, אוטו יקר, נכנס פנימה. היהודי רוצה להתניע את האוטו, ולוקח את המפתח, רוצה להתניע את הרכב, לא נדלק. עוד פעם, ועוד פעם, ודקה, ושני דקות. הרבנית אומרת לי, הייתי למעלה במרפסת, בהתחלה לא התייחסתי לזה, רק עד שראיתי מה שקורה, והבנתי שיש פה משהו. והאוטו לא נדלק, אחרי 3-4 דקות, הוא לא הבין, כמובן הנהג, לא הבין מה קרה כאן, אותו חדש, קודם זה נסע, אבל לא נדלק, אז הרב אמר לו, טוב, פעם אחרת, הבין שיש פה איזו תקלה, ועשה את המאמץ, לא קל לו, לצאת מהאוטו. ספרת לי הרבנית, היהודי הזה לא התייאש, ואחרי שהרב יצא מהרכב, הוא ניסה עלה להמשיך להתניע, אולי יתמזל מזלו לטובה ויזכה להסיע, ואכן המנוע נדלק. ומיד הוא צעק, הרב, הרב, זה עובד, בסדר, אפשר להיכנס. הרב שמע, עשה מאמץ, השתחל פנימה לתוך האוטו, כשהרב נכנס לתוך האוטו, אומרת לי הרבנית, נכבה המנוע. הנהג הזה מנסה לפתוח, מנסה לפתוח, 2 דקות, 3 דקות, 4 דקות, לא מצליח. לא מבין מה קורה כאן. היה במבוכה גדולה, הרב אמר, טוב, פעם אחרת. ושוב הוא יצא. היהודי הזה לא התייאש. הוא מנסה בשלישית להדליק והאוטו שוב נדלק. והתחנן לרב, היא אומרת לי, ממש כמעט בדמעות, עשה טובה הרב, תיכנס. הרב נכנס פעם שלישית, נכבה המנוע. ואז נוצרה דיממת פחד ברכב. פחד. הוא לא דיבר מילה אחת, והרבנית אמרה לי, לא הבנתי מה קורה פה. אכנוסה ואויצוי, אויצוי ואכנוסה, מה זה? לא הבנתי למה לא נוסעים פה. הנהג לא דיבר מילה, אומרת לי הרבנית, הרב חשב, חשב כמה שניות, ושאל אותו, תגיד לי, אולי קנית את האוטו הזה מממון לא כשר? אולי האוטו הזה נקנה בכסף לא כשר? היהודי הזה, שכנראה לא היה ממש מדקדק בכל המצוות, היה יהודי כנראה מסורתי, אבל כנראה עם הרבה אמונה, אמונת חכמים, תמימה, אמר לו, הרב, אני לא מבין מה זה ממון, מה זה ממון לא כשר, מה זה כסף לא כשר, אני יודע שיש בשר לא כשר, זה אני יודע, אבל מה זה כסף לא כשר, מה זה? אז הרב חשב, הוא מבין שיש לו פה עסק עם יהודי שצריך להסביר לו כאלה דברים, אז מעניין, הרב לא אמר כסף גנוב, כסף גזול, אמר, אולי קנית את זה מכסף של ריבית. כסף של ריבית. ריבית זה ממון שאסור ליהנות ממנו, ומי שמלווה בריבית, עובר איסור חמור, מי שלווה בריבית, איסור חמור, גם העדים שחותמים על השטר, איסור חמור, גם הערבים, נורא והיום, שיעיין, ישאל את הרב פנחס וינד, איזה תקלות מזעזעות יש בתחום הזה, וכמה צריך ללמוד ולשאול את בית הדין שאלות, בדברים שנוגעים להשאלת ביצים, השאלת הלוואת בשקיות חלב וכל מיני עסקאות של ילדים, דברים נוראים. כדאי ללמוד את הספר ריבית ברורה שהוציא הרב יוני גרשטיין, חשוב מאוד, מהפסקים של הרב וינד. ריבית זה גם דבר שגורם לכך שבר מינן לא קם לתחיית המתים, איסורים חמורים ביותר וגם אין אפרון ננער בתחיית המתים. אז הרב זרק לו את המשפט הזה, אולי קנית את האוטו הזה מממון של ריבית. ספרת לי הרבנית, היהודי הזה הפך להיות חיוור כסיד. חיוור. ולאחר שהתעשת, אמר לרב, הרב, אני אגיד לך את האמת, יש לי בן שהוא מראשי השוק האפור בתל אביב. הוא מלווה הלוואות בריבית קצוצה בר מינן של 20-30, אפילו 80-90%. והוא זה שבממונו, רכש עבורי את האוטו הזה, הביא לי מתנה, הנה האוטו, חליפי כספי ריבית. הרב הבין הכל, אמר הרב לאותו נהג, אני מאחל לך שתזכה ליהנות מממון כשר. אני מאחל לך מקרב הלב שתזכה ליהנות מממון כשר. הרב יצא מהמקום ואומרת לי הרבנית, אתה רואה מה זה? הבורא התברך לא רוצה לתת לבעלי שיהנה מממון אסור, מכסף של ריבית, מהנאה של ריבית. היא נהנתה מזה, תראה מה זה. חזל אומרים, הבורא לא מביא את הכל אלה צדיקים. זה נאמר בענייני אכילה, שלא יאכלו דבר, כך אומר התוספות בשם רבנו תם, דבר לא ראוי. פה זה לא דבר של אכילה, אבל בכל אופן, הבורא לא רוצה להביא תקלה. ו... הבורא ארגן שלא יענו מממון לא כשר. הדברים ידועים, על גדולי עולם שהרגישו, אני אומר את זה בהקשר של הנשמה הגבוהה הזו, ביתו של הרב דינר, שהרגישה מעשה עבירה, ולחילופין, נמשכה לתורה, למקום של תורה, אדם אטום לגמרי. רבותיי, מדובר במעשה בין זמננו, לא דברים של פעם. ומי שיודע, ולא רוצה יותר מדי להרחיב באפיק הזה, רק לקחת מכאן את המוסר השכל, העיניים שלנו לא רואות את כל הקונטקסט. לפחות שנהיה מודע למוגבלות שלנו. לפחות להיות מודע למצומצמות של הראייה, זה חצי צרה. הצרה הגדולה היא לא רק שיש חושך ולא רואים את הכל, אלא לא מודעים לחושך. וחושבים שם באקדמיה, או במערכות הכלכליות, או המדיניות, או הצבאיות, או הרפואיות, שהם יודעים את הכל, ולא מודעים למצומצמות של הראייה שלהם. מי שהיה מפרשן את האירוע בצרפת, אולי היה מדבר דיבורים לא ראויים. מה פורו, לקחו פה ילד. לי היה אח, שהאח הזה נספה בשואה, היה בן 4.5, הוא שמו יצחק, בן מור אבי, רבי זאב אריה זצל, שנפטר לפני כ-15 שנה. לאבא שלי היה בן מאשתו הראשונה בשם יצחק, בן 4.5, נספה בתתוו סיוון, תשין דלד, באושוויץ, לאחר שהובא לשם בטרנספורטים שהגיעו מטרנסילבניה לכיוון אושוויץ. ילד בן 4.5, שכבר הופיע, באיזה מדור ולמה הוא נמצא שם? והוא בא לתקן ל4.5 שנים, תיקון תינוק, ועשה את המוטל עליו. רבותיי, עלינו לחזק את האמונה. החפץ חיים היה אומר, אם אדם היה חי, לא צריך את כל ה-6,000 שנה שהעולם קיים. אם אדם היה חי 5,000 שנה, סליחה, 500 שנה, העולם יהיה מקסימום 6,000 שנה, כולל כל התהליכים. 6,000 שנה כנגד 6 ימי בראשית, כל יום בימי בראשית זה 1,000 שנה אצלנו, שנאמר כי 1,000 שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור. ואנחנו היום ב-1,000 תשפ"א, 5,780, סוף האלף השישי. 5,780, להשלמת ה-6,000 חסר 220. אבל כידוע, שבת לא נכנסת בשנייה האחרונה בצאת הכוכבים או בשקיעת החמה. אפשר לקבל שבת אפילו שעה ורבע לפני השקיע. נעשה את החשבון, אם 24 שעות אצל הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנה אצלנו, אז 500 שנה אצלנו זה 12 שעות אצל הקדוש ברוך הוא. 250 שנה זה 6 שעות. 125 שנה זה 3 שעות. איפה אנחנו היום? 5,000 כבר עבר, וירב היי בוקר יום אחד, שני, שלישי, רביעי, חמישי. נמצאים היום ביום השישי, ביום השישי, כלומר באלף השישי, בשנת תשפ"א. לא, תשפ"א זה 780, לא 500, שזה כנגד 12 שעות זמניות של תחילת היממה, שזה תקוף, כן, תחילת האלף 500, אלא גם לא תשנון, שזה 750, שזה 6 שעות נוספות, שזה חצות היום ביום שישי. כבר תשפ"א, מתקרבים לקראת שבת. התקופה שלנו זה ערב שבת עם חשיכה. ערב יום שכולו שבת, חושך מכסה ארץ. כל דברי חז"ל על התקופה הזו מתקיימים אחת לאחת. מלכות תהפך למינות, פני הדור כפני הכלב, בן קם באביו, קלה בחמותה, חוצפה תתרבה, אין סמכויות, אתה שומע תקשורת, אין כבוד לשום מערכת, כלום, הכל ביטול. כל הכלב זה ביטוי לעזות, הכלבים הזה יפנים, יש שם את כל, גם הכלכלה שטיפול. מה שמדברים עכשיו על נפילה כלכלית כתוצאה מהסיפור הזה של הקורונה, אי אפשר עדיין לדמיין איזה השלכות כלכליות מדובר כאן. כמה נפלא וכמה אמרו, שמעתי מהדברים של הרבנית, אחת הרבניות החשובות בירושלים, הרבנית מוצפי. איזה התרברבות הייתה לפני לא יותר מחודשיים שלושה, מערכות הבחירות השונות. אבטלה אפסית, מצב כלכלי מדהים, מיליונים נוסעים לחוץ לארץ. יש להם כנראה כסף לממן כרטיס ובילוי ושהייה במלונות בחול. וואה, מצב כלכלי אדיר. תיירים, 4 מיליון נמצאים בארץ. תיירות פורחת, שר התיירות הודיע בלי סוף עד כמה התיירות היא אדירה. איך הצלחנו להביא כל כך הרבה תיירים וכמה זה מסגשג בקדנציה שלו. ולא היה אף פעם עשור כזה, בכל קומה, מאז קומה מדינה, לא היה עשור כל כך מוצלח. רבותיי, בא הבורא, באמצעות יצורון קטן, איך אומר דוקטור אלי יוסף שוסיים בפרסום, יושב ראש אגודת אפרת, למנוע הפלות ולהציל נפשות ישראל, איך הוא אומר, פה בארץ לצערנו הרגו יותר תינוקות מאשר מה שהיטלר עשה בחדרי ההפלות של המחלקות הגניקולוגיות במקומות השונים. והם מנסים בכוחות על אנושיים עם הצוות הנפלא שלו, של נשים צדקניות, לשכנע לא לרצוח עוברים, לא להרוג את הילד. תבין, הוא ילד גמור, תראה בצילומים תוך רחמיים איך שהוא מתפתח, למה אתה חונק אותו באמצעות מלאכים? למה אתה משסף את ראשו וכתפיו? אם היית עושה את זה דקה לאחר שהתינוק יצא, למרות שהוא יצא לאחר קילוגרם אחד, היית נידון למאסר עולם. אז מה אם הוא נמצא בתוך קרום, בתוך מערכת שנקראת רחם? מה זה? מי מתיר את זה? הריגת עוברים, שופך דם האדם באדם, דמו ישפך. אז דוקטור שוסיים הזה, שכבר למעלה מ-40 שנה מקדיש לצורך הצלת עוברים, הציל אלפים, אולי עשרות אלפים, אולי יותר, כל שנה בכנסת באים קבוצה של 100-200, את אלה רצו להשליך לפחים של ה... אשפות הגניקולוגיות במחלקות נשים. הנה, שכנענו את האימא לא לבצע רצח. הנה, על מי היית רוצה לוותר פה? שמעתי שרפול היה פעם שר, רפול, רפאל איתן, כתב בספרו שאותו רצו להפיל. רק לא היה כסף לשלם, אז הוא נשאר חי. לא היה כסף לשלם לרופא המפיל. טוב, זה עוד נושא, אבל אני רוצה בהקשר של שוסיים שאומר בקשה שהוא יפנה לציבור, הייתי מאוד התרשמתי מהבקשה הזו, שכיוון שאנשים מחפשים פתרון ואין פתרון, ורוצים להיאחז בזכויות כדי לחיות ולא להיפגע, אז תיתן חיים, תקבל מידה כנגד מידה חיים. מה זה נקרא תיתן חיים? בבקשה, תציל עובר, תן לו לחיות, תאפשר לנו לתת מענה כלכלי, מענה אנושי, מענה תומך, מענה נפשי, לצערנו למי שהגיע לשפל המדרגה כזה של שיקול דעת לרצוח תינוק. אז אני, תאפשר לנו להציל חיים, אז תקבל חיים. בכל אופן, אז הוא כותב שם במכתב שלו, אותו עולם שהגיע לכזה, כזאת גאווה, שהאדם הרגיש שהוא בשמיים, יש לו פתרון לכל תרחיש, יש לו מתווה פתרון לכל סיטואציה אפשרית, פתרונות כלכליים, פתרונות צבאיים, פתרונות אסטרטגיים, פתרונות רפואיים. כל יכול הפך את כל העולם כולו לכפר גלובלי קטן, שזה עצמו הוכח כדבר שהביא את המגפה לכל העולם כולו. לפני כמאה שנה גם הייתה איזה סוג מגפה כזו, בשנת 1918. אבל זה לא התפשט לכל העולם בגלל אי הניידות הזו. זה הצטמצם לאותו מקום שבו זה התגלה. הניידות הזו, ההתפארות והגאווה האנושית, אני הפכתי במכה אחת מאוסטרליה ללוס אנג'לס וחוצה את קו המשווה, וזה גורם להרס העולם. אין הבדל מנטלי בין מדינות, כולם ליברליזציה, כולם דמוקרטיה, כולם הפקרות, כולם, זה עצמו הורס את העולם. אי האפשרות, אמריקה הגדולה, אמריקה הגדולה הזו, אלפי הרוגים ביום, עובדי עצות, לא מקבלים אנשים. יש לי דודה בלונדון, שהשכן שלה, יהודי בן 73-4, נדבק מאחיו, ואחיו מת, והוא הגיע לבית חולים בלונדון. אמרו לו, אדוני, בן כמה אתה? מעל 70? כן. אדוני, אין לנו אפשרות ואין לנו מה לטפל בך, אין לך מה להיכנס פה. אם אתה רוצה למות פה, תמות פה, אבל אם אתה רוצה למות בבית, תמות בבית. והיהודי הזה, השכן של אותה דודה שלי, בדרלי רוד, רחוב דרלי בסטמפורד היל בלונדון, החליט שהוא רוצה למות בבית. ובשארית כוחותיו כינס את משפחתו, אמר להם שלום, נפרד, אמר את שלו, וסיים באמת. מדינות מפותחות, לא מדובר באריתריאה ולא בזמביה ולא מדינות העולם השלישי, מדינות הכי מתקדמות, איך שהבורא משפיל גאים ומגביה שפלים. איפה התיירים שלך, כבוד שר התיירות? איפה העשור המוצלח ביותר שהיה מאז קום המדינה? איפה המצב של כמעט מינימום של מינימום של מובטלים? למעלה ממיליון מובטלים. איפה הדיבורי רהב האלה? מייצור קטן שדוקטור שוסהיים אומר שהוא היצור הקטן ביותר בגלקסיה, שבשביל לראות את הקורונה הזה צריך מיקרוסקופ לא רגיל, מיקרוסקופ אלקטרוני מיוחד שמכפיל פי יותר מ-200,000, ואז מצליחים לראות את הצורה של הכתר שלו במשהו. כלומר, הוא יותר קטן מיתוש פי מאות אלפים. ההפרש בין יתוש לפיל יותר קטן מאשר ההפרש בין הקורונה לבין היתוש. והמציאות הזו מתעתעת בכל העולם כולו. אין אדם יודע מה יהיה מחר. מישהו יכול לתכנן חתונה, מישהו יכול לתכנן איזשהו מערך כלכלי מסוים. בתי ספר אי אפשר, מנסים להקל אבל מיד בודקים שלא תהיה התפשטות נוספת חס ושלום, ואז הכל ייסוג. על סמך מה יכולים לדעת? וישח אדם וישפל איש מפני הדר גאונו של בורא העולם, עיין בספר ישעיהו פרק ב'. הבורא מלמד אותנו, כיוון שלצערנו, הוא כותב שם דוקטור שוסהיים, האדם הגיע, עשה מעצמו אלוהה, עשה מעצמו עגל הזהב, לי יאורי ואני עשיתיני, אני כל יכול, יש לי משרד ביטחון, יש לי פצצת אטום, בבקשה תפציץ את הקורונה, תעשה לו משהו. עובדי עצות משחקים משחקים, וזה מה שאנחנו מבקשים. אנא השם, למדנו את הלקח, קלטנו את המסר, חד משמעי קלטנו שהראייה שלנו לא נכונה, אבל אנא, שלא יגידו לאחר שתסלק את הקורונה שזה היה כוחי ועוצם ידי שלהם, בפעילות נכונה של משרד הבריאות לבצע סגר מטוסים בזמן, בדיוק כמו שאמר אליהו בהר הכרמל, אנא השם תופיע, שתרד אש מן השמיים על מזבח השם ולא תרד אש על מזבח נביאי הבעל. היה שם כאין מעמד הר סיני בצורה מיניאטורית מוקטנת, עד שצעקו שם השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. אז אליהו הנביא בהר הכרמל בנה שם המזבח, בהוראת שעה היה מותר לבנות, למרות שיש מקדש בירושלים, על פי נביא מותר לעשות בהוראת שעה דבר כזה. אבל הוא אמר פעמיים ענינו, ענינו שתרד אש מן השמיים. אבל עוד ענינו אחד, שלא יאמרו מעשה כשפים הם, שלא יגידו שפעם באלף שנה יש קריאת ים סוף. כך אמרו הכופרים גם בזמן קריאת ים סוף. אם תכתוש את האוויל במכתש, לא תסור יבלתו ממנו, אומר שלמה המלך. אז אליהו ביקש שבמעמד הזה לא. על קריאת ים סוף הם אמרו שפעם באלף שנה, פעם באלף שנה, קורה איזה מין חצייה כזו וקריאת ים כזו, איזשהו סוג של גאות ושפל. שמעת? זה מספיק כדי לזרוע המלכיות, ליצור ספק, לא לומר חד משמעי, אבל אולי, לא, אולי, אולי הזה מקרר אותנו לגמרי. איך אמר הגאון מווילנה בהקדמתו שם לשיר השירים? כותב שם שהגאון מווילנה אמר, אריסטו היה כופר ורצה להיות כופר. פשוט לא רצה לדעת האמת. אם היה בא אליי אריסטו עם שם אחד, הייתי מוריד לו את השמש פה על השולחן. אתה חושב שאם אני יכול לעשות את זה, לא יכולים לעשות את זה התנאים הקדושים? רק אין עם מי לדבר, לא רוצים להוכיח לו כלום. אם תכתוש את האוויל במכתש, לא תסור יבלתו ממנו. זה לא מתחיל מהוכחות, הוא לא רוצה לקבל, הוא רוצה לחיות בהפקרות, מה שנקרא היום החופש, הדמוקרטיה, הליברליזציה. תעשה מה שבא לך, תסתכל על מה שמתחשק לך, תקשיב מה שבא לך, תאכל מה שבא לך, תדבר מה שבא לך. חוץ פייסגי, לא רוצים לקבל תכתיבים אלוקיים. וקוראים לזה בשם מכובס, שם יפה, דמוקרטיה. החופש של ההפקרות המוחלטת. אנחנו באים וממשיכים ומשתדלים לקבל את הנחיותיו של הבורא, לא לראות כל מה שמתחשק לנו, אלא לא תטור אחרי עיניכם, מישהו נתן לי את המצלמות האלה. והמצלמות האלה שנקראות עין, קרנית, אישון, רשתית, אני יודע שהם לא שלי ולא שילמתי שקל אחד על התפקוד של המצלמה הזו שרואה בתלת מימד בצבעוני. אני מוכן להתכופף ולהיות מודה, משתחווה, מתכופף, לא שחצן, ולקבל את ההוראות של בעל העין בלי שום בעיה של גלאוקומה וקטרקט ודברים יותר גרועים מזה. כן, תודה רבה לך, אני אראה את מה שאתה רוצה שאני אראה, את יופי הבריאה, מה רבו מעשיך השם, כי אראה שמך מעשה אצבעותיך, אראה את התורה הקדושה, אוזניים, אני לא אקשיב מה שבא לי ברדיו, משום שהבורא שנתן לי את השבלול, ונתן לי את האוזן הפנימית והתיכונה והחיצונה, לא רוצה שאני אשמע לשון הרע, ולא ניבולי פה. לא, בשם הדמוקרטיה של חופש ההשמעה אין דבר כזה. בעל הבית הוא בעל האוזן שלי, והוא נתן לי הוראות מה לא לשמוע. לא תלך רכיל בעמך, לא תישא שם השב. אני משתדל, למרות שבא לי לשמוע הרבה דברים, אבל אני מכפיף את עצמי. כן, לא כוחי ועוצם ידי. דיבור, אני לא מדבר מה שבא לי בשם איזה הוא דבר מזעזע. חופש ההתבטאות וחופש הדיבור במה שבא לך. לא, זה לשון הרע לדווח שפלוני עשה כך. הבורא נתן הוראות, לא תלך רכיל בעמך, לא תישא שם השב, מדבר שקר תרחק. מה אני מכניס לפה? לא כל מה שמתחשק לי בקונדיטוריה או באיטליז או במסעדה. הבורא נתן לי את המערכת שנקראת קיבה, מערכת הבליעה, הרפלקס של הבליעה, 15 אלף נקודות של חוש טעם. כן, הוא נתן לי והוראות, את זה תאכל, את זה לא תאכל. זכותו המלאה במרכאות, הוא בעל הבית על האפשרות שלי לאכול. אתה רוצה לראות מי שהפסיקו, נעלם להם האפשרות? גש לאותו מקום של חולי קורונה, תראה כמה איבדו את חוש הטעם שלהם. רק פרט קטן שלא מפריע לעצם התפקוד של מערכת העיכול והבליעה. הגאווה הזו קצת חטפה מכה. כל הצפי הכלכלי, כל מערכת הבריאה משתנה. בלי מלחמות עולם, בלי פצצות אטום. גם באורוגוואי מסתגרים, וגם בספרד, וגם במקסיקו, וגם בפנמה, וגם בניו זילנד. תופעה שאין לה אח ורע. מי הבעל הבית כאן? תן תוכנית לעוד שנה. איך תוכנית? מי יודע אם זה אמור להתפתח? האם יהיה גל יותר חזק? חס ושלום. על מה אתה מדבר? אפסיות האדם. זה נועד כדי שנוריד את האף קצת ולומר לבורא, כן, לא ראינו נכון את המציאות. הבורא לא עושה לנו את זה לכל העולם כולו בצורה של הבת של הרב דינר, שעומדים מול ילדה שמריחה קדושה, שמריחה אם יש מקום של הפך הקדושה, ונשמעים דברי חס ושלום אבק או לשון הרע, מיד מביעה מחאה. מלמד את כללות האנושות, כמו שבזמן מצרים האנושות למדה אמונה. ואכן מפורש במקראות שהגאולה הקרובה תהיה קופי של גאולת מצרים, שנאמר כי מי צאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות. הגאולה תהיה העתק של הגאולה של מצרים, כפי שאנחנו אומרים בקדושה, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוקים. כולנו מצפים לרגע שתתקיים נבואת צפניה, אז פוך אל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. מצפים לכך שהעולם כולו יכיר כוח מלכותיך, שכבר יתיישם. אנחנו בסך הכל ביקשנו רק לפני כחצי שנה בראש השנה, בכל בתי הכנסת בעולם, תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך. תגרום שכולם יפחדו. הוא גורם. נענה לנו. ביקשנו. הוא נותן לנו. ואימתך, אימה על כל מה שבראת. אבל לא אימה משתקת. יראת שמיים זה לא דבר משתק. להפך, מי שאין לו יראת שמיים, חשוד אפילו ברצח. משוואה שכתובה בדברי אלוקים. אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. אברהם בא עם אשתו, שהחזל אומרים שהייתה אישה הכי יפה בעולם, מלבד חווה, שהייתה הבריאה של הבורא ולא ילוד אישה. וכולם לעומת חווה כקוף, לעומת שרה כקוף בפני אדם. והוא מבקש מחווה, תגידי שאת אחותי, אני מפחד שזה יעלה לי במחיר חיים. אמרי נא אחותי, את למען יטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך. ואכן כך עושים. מיד הם רואים את שרה. והיצרים עובדים. מגר יצרור בנפשי. כל אחד עם המסך שלו בלחיצת כפתור. אין יראת אלוקים. וכמובן, לוקחים אותה. מי זאת? זה אח שלך. אם זה בעל, מחסלים אותו, לוקחים אותם. הוא מפריע. אבל אם זה אח, בבקשה, קח מתנות ונהלל אותה אל המלך, מתאימה לו. ואז הבורא מנגע וממלא את הבית של המלך בנגעים ובכל מיני אסונות, ואז הוא מגלה שהיא בעצם לא אחותו של אברהם, אלא אשתו של אברהם, ואומר לו, תגיד לי, כבודו, אברהם, אתה נשיא אלוקים, אתה אדם מכובד, מה אתה אומר שאשתך היא אחותך? זה לא מתאים. יבוא נשיא ארצות הברית למלון קינג דיוויד בירושלים, יאמר על אשתו שהיא אחותו, מה זה? למה אתה אמרת שהיא אחותך? אברהם אבינו אמר משפט שנחקק בהיסטוריה היהודית כבר 3,332 שנה, מאז מתן תורה. כי אמרתי, רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. תשמע, חילול שבת נדחה מפני פיקוח נפש? מותר לחלל שבת כדי להציל חיים? מדברים עכשיו על מניינים ועל תפילה בציבור, ודאי שזה נדחה מפני הצלת חיים. גם לשקר מותר כדי להציל חיים. אם הייתי אומר שאשתי, הייתי אומר שאשתי, היו הורגים אותי, אני מפריע. לוקחים אותה. לכן אמרתי לאשתי, עשי טובה, פיקוח נפש דוחה שקר. תגידי בבקשה שאת אחותי. אמרי נא אחותי, את למען יטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך. אבל מילה אחת הוא הוסיף שהיא לכאורה נראית מיותרת במכתבו של בורא העולם. אברהם אבינו אומר לאותו מלך, כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה. רק. מה זה הרק הזה? כי אמרתי אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. העדר יראת שמיים עלול להביא לרצח. הדיבור הראשון בחמישייה הראשונה של עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, יש בורא. הדיבור הראשון בחמישייה השנייה, לא תרצח. אם יש אנוכי השם, אין רצח. אם אין אנוכי השם, עלול להיות רצח. מאבק על שוק הבקבוקים, מאבק על שוק המכוניות, מאבק על שליטות שונות, מאבק על כספים גדולים, לך תדע. אז אברהם אבינו אומר, אין יראת אלוקים, אתם תיקחו אותה, יש לכם תאוות, יש לכם יצרים, ואתם מיד תחטפו אותה ותמחקו אותי. אז אמרתי שהיא אחותי, זה לא מפריע. מה זה רק? אומרים רבותינו, שאברהם אבינו פירט ואמר לו לאותו מלך, יש לכם פקולטה לפסיכולוגיה, מדעי הטבע, מדעים מדויקים, מזרחנות, מתמטיקה, הכל יש, קרימינולוגיה, כלכלה, מנהל עסקים, רק מקצוע אחד שהוא החשוב ביותר, רק אותו אין פה, יראת השם. הן יראת השם היא חוכמה, ויראה זה אותיות ראייה. ראיית שמיים. תהיו פתוחים ולא מצומצמים. תצאו מהעולם החשוך הזה. חושך, חסך, חסר, מטשטש. זה הסתרה כפולה. לא רק שאתם לא רואים את הכל. אתם לא מודעים למוגבלות שלכם וחושבים שבאמת הכלכלה בידיים שלכם. שבאמת הכוח והצבא בידיים שלכם. ובאמת מי שיש לו פצצת אטום הוא מלך העולם. לא רק שחסר לכם ראייה היקפית, אלא גם אתם הסתרה שבתוך ההסתרה, הסתר הסתיר, לא מודע לעובדה שהוא כל כך מוגבל, וחושב שהעולם מתחיל בנגיף הזה ומסתיים בחיסון לנגיף הזה. כאילו יש בעיה לבורא ליצור את הבן דוד של הנגיף הזה, ואת הבן דוד שני במוטציה אחרת. המשחקים האלה של חתול ואכבר, בלי להבין מי הוא בעל הבירה, בדיוק מה שאמרו חזל על פני הדור כפני הכלב, כלב מקבל איזה אבן, מרביץ לאבן, מקבל מקל, מרביץ למקל, במקום להבין ולהתבונן מי שלח את המקל, מי שלח את הקורונה הזה, למה שלח? לא, עסוקים נקודתית, כמו פני הדור כפני הכלב, איך משתלטים ואיך עושים, ברור שמבחינה התנהגותית אנחנו חיים בשני מסלולי התנהלות, מסלול השתדלותי, וזה כל המאבק וזה כל הניסיון. מצד אחד להשתדל ולהאמין שלא השתדלות גורמת את התוצאה. משום שהחריצות שקר והגזרה אמת, אומר הרמב"ן. עשו השוואות למדינות בעלות אותו גודל כמו ניו ג'רסי בארצות הברית. הבדלים, אני לא רוצה לפתוח פה לשטן, הבדלים נוראים במספר המתים, מספר הנפגעים, מספר הנדבקים, ועברו עוד שבועות ועוד שבועות ואותו סגר. אתה מבין את זה? למה פה התרפו כל כך הרבה? להסתכל גם על הטוב. כל כדור יש כתובת, כל נגיף יש את הכתובת שלו. לא רוצה להזכיר פה שמות. היו אנשים שנזהרו עד אין קץ ונדבקו. ואנשים הפוך, ברור שזה לא אומר עלינו לנהוג ויש מצווה בתורה, כמו שיש מצווה להשתדל בעניינים אלה ועניינים אלה של שמירת הגוף והנפש. אבל בשום אופן לא לתלות את התוצאה בהשתדלות, משום שהגזרה שנגזרה משמיים היא אמת והחריצות שקר, ועל כן אנחנו פה בעולם הזה להתנהל בחריצות. אבל אל תחשוב שמי שיש לו תואר אקדמי הוא יהיה לו כסף, ומי שאין לו יהיה אני. איך אמר אחד החברים שלי שלא רצה ללמוד איזשהו סוג מקצוע חול, בכלל את המקצועות חול באיזשהו מקום, אמר, אני יודע שאבא שלי בלגי, הוא מעסיק למעלה מ-700 עובדים שכולם עשו תארים אקדמיים, והוא מחלק להם מסכורת, והוא בקושי גמר כיתה ח', ואבא שלי הוא מולטי מיליונר. והוא מחלק מסכורות לכל בעלי התעודות בגרות למיניהם. אז מה אני צריך פה להתאמץ ולהוציא את הבגרות? אני כמו אבא שלי, אני אמשיך את העסקים שלו, ואני אפעיל את כל אלה שסיימו את הבגרויות ואת התארים למיניהם. אני יודע שלא לחכמים לחם וכולי. הגזרה, אמת. והחריצות, שקר. לשלוט את הפאזה במוח, להוריד את האף קצת. וכל כך היה קשה לראות שעדיין ישנם צרינו, תינוקות שנשבו. כן, סומכים על מכון ויצמן, סומכים על איך התבטא שמה. זה בית המקדש של הציונות, מכון ויצמן. בר מינן, אפרה לפומי. טוב שענו לה. כלום לא מקפח שכר שיחה נאה. כן, גם במכון ויצמן מתפללים שהבורא יעצור את המגפה. אנחנו מבקשים מהבורא יתברך בראש השנה, וידע כל פעול, כל מי שיש לו לבלב, מי עשה לו את הלבלב. ויבין כל יצור, יש לו קיבה מתפקדת, יש לו פעילות לבבית תקינה, יש לו ברוך השם תפקודי כבד תקינים, אין לו בעיות נשימה בריאות, משום שהקורונה הזה לא התיישב לו על הריאות, אלא הוא נושם טוב, יבין מי נתן לו את המכונה הזו שנקראת ריאות. לא יעזור בריונים, אין לו רקע, יש לו רקע, מתברר זה יש, אין לו שום רקע רפואי ונפל שדוד. עכשיו מדברים על מאבק על איזה ילדה בת 11 באזור טבריה. תבין, תפסיק לתלות את זה בסיבות, תיפתח קצת, תראה מעבר לקופסה. זה התפילה שלנו. הבקשה שלנו מהבורא, ענינו השם ענינו. ענינו שתוציא ותפסיק, קלטנו את המסר, תעצור את המגפה, שהכל יתהפך לטובה, כפי שרק אמרנו בתפילת ראש חודש, ויהיה החודש הזה, יר, אני השם רופאך, ראשי תיבות, סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו. אבל עוד ענינו, שלא יגידו כוחי ועוצם ידי מנע את המגפה, שיסתכלו מה קורה בניו ג'רסי, אותו מספר תושבים, שיסתכלו מה קורה בעשרות מקומות, אתה לא יותר חכם מהם, בלי שום בעיה, הכל עלול להתהפך, תפסיק להשתחצן, אתה מסכן אותנו, אתה גורם לכך שאם אתה אומר זה מקרה, זה מקרה, הבורא עלול לרצות להוכיח שזה לא מקרה. אם תלכו עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת אותו קרי. אנחנו מנסים להציל את האומה ולומר לבורא קבל עם ועולם, גם באמצעות המערכת ההפצת תורה הזו, כן, אבא, אנחנו יודעים, למדנו את השיעור באמונה, אתה יכול כבר להפסיק את הקורונה, אנחנו רוצים ללמוד תורה בבית המדרש, רוצים לחזור לבתי המדרשות ולישיבות הקדושות, זה החמצן, זה הקיום, זה לא החמצן, זה עצם החיים שלנו, קלטנו את המסר, לא רוצים צירופי מניינים וכל מיני קריאות למיניהם, קלטנו, נכנסנו לבוא לחמים, בוא בחדריך, עשינו חשבון נפש, קלטנו מה זה כוחי, מה הרוע של כוחי ועוצם ידי, אבל אנא, שלא יגידו שזה כוחם או כוחי והתוכנית והצפי של משרד הבריאות או משרד ראש הממשלה או כל מיני מועצות למיניהם למערכות שונות. לא, אלא יכירו וידעו כוח מלכותך, כפי שאנחנו חוזרים שלוש פעמים בתפילה שרבי גאון כותב בתשובותיו, זו התפילה שזוהי התפילה הגדולה והחשובה ביותר שיש בעם היהודי, עלינו לשבח לאדון הכל. אבא, אני תיקן זאת יהושע בן נון, אני מודה לך שאני יהודי ולא גוי, אני בן שלך. לגוי יש צלם אלוקים, חביב אדם שנברא בצלם, אבל חביבים ישראל, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. אני מודה לך שלא עשנו כגויי הארצות, ועל כן אני מבקש ממך ששלושת המגזרים האלה יכירו את האמת. מגזר אחד נקרא בני בשר, מגזר שני נקרא רשעי ארץ, ומגזר שלישי נקרא יושבי תבל. וכל בני בשר הם תוצרת של בשר, תאוות בשרים, שקיעה בסיר הבשר, יקראו בשמך. להפנות אליך כל רשעי ארץ, אג'נדות של עשרות מנדטים, להפנות אותם אליך, לחזור ל-3,332 שנות יהדות של אין עוד מלבדו. גם יושבי תבל בארגנטינה ובאורוגוואי, גם בפיונג יאנג, יבינו מי נתן להם את האישון ואת הקרנית. הם לא שילמו על כך שקל. מי העמיד את החמה? מי העמיד אותה באוויר? במרחק הנכון, לא קרוב מדי שישרוף את הכל, ולא רחוק מדי שהכל יקפה פה. זה המטרה שלנו. להפנות אליך את כל שלושת המגזרים הללו, וכל יהודי צריך לומר זאת בדבקות רבה. הבורא יתברך, כל כך נחת רוח יש לו כשהבלדים שלו מפארים אותו בעלינו לשבח. עיין במשנה ברורה מה הביא בשם חזל, כל מלאכי מעלה אומרים, ראה בנים שמקלסים לך כך. יכירו כל יושבי וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל ברך. ברך זה המקום של הגובה, שחץ, קריאה פירושו כיפוף. תפסיק להשתחצן, אני ואני ואני התרעתי ואמרתי, תפסיק, תתחבר לעם ישראל. השחצנות הזו עלולה לעורר כתרוג כשילמדו אותך בדרך יותר קשה מפה הבא לבית. אל תגרום זאת. אומר הרמב״ם, מי שאומר שהכל כוחי ועוצם ידי, וזה תופעות וסיבות כלכליות, סיבות של וירוסים, סיבות של חיידקים, הוא אכזר, ומשום שהוא גורם לאסון נוסף. כמו ילד שלא רוצה לקבל, נותנים לו פליק קטן. לא מקבל, פליק יותר גדול. עוד יותר גדול, עד שיקנה. לא רוצים את זה. קלטנו את המסר. כל אחד, העם קולט. העם, ברוך השם, צמאון אדיר. ארגוני התשובה למיניהם, ארגוני הקירוב למיניהם. פשוט גל מבול של טלפונים, אי אפשר להתכנס, לשמוע דבר השם. אתה מדבר על מערכת של הסברה, דרשות, שיעורים. רבבות צובעים על הטלפונים ועל כל מיני מערכות של מדיה כדי לשעבד זאת להסברת דבר השם. הגיע הזמן, כה אמר השם, הנה ימים בהם באים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. אין מלחמה, מפלס הפשעים ירד מאוד, אפילו מפלס הפיגועים, מפלס הבעיות הצבאיות, כולם עסוקים בלשמור את החיים שלהם, מנגיף בלתי נראה. רעב לדבר השם, לא ללחם ולא למים, זה התקופה של ציפייתנו, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הרמב״ם אומר, הנצרות והאסלאם היו אמצעי לבטל את האלילויות ולהרגיל את העולם למערכת שונה, וזה עוד שלב לקראת הכרת האמת של אז האפוך אל העמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. יהי רצון שנפנים את המסר, לחזק את עצמנו, לחזק את אחינו, לחזק את כל עם ישראל, להחזיר אותם אל השורשים האמיתיים שלהם, בנועם, בחן, בדמעות, בחיבוק, בקרבה, בעזרה, בהדגמה של ערבות אישית הדדית. ובכוח החיזוקים המגוונים שיש בתקופה הזו, נראה כבר את האור החדש והגדול שהבורא יאיר על ציון, שכולנו נזכה במהרה לאורו, ועינינו תחזנה לראות בשוב השם לציון ברחמים, בקרוב ממש, אמן ואמן. תודה וכל טוב סלע.
יישר כוח למגיד המישרים, הרב הגאון הרב מנחם שטיין, על דבריו המחזקים. נצא כעת להפסקה קצרה עד לשיעור הבא, מיד שווים.